הצבנו שאלה, שזה הנושא של הפעם של, של היום עיון הזה. בנייה זוגית מתוך שונות הייתכן. ככה הצבנו שאלה. ואני חושב שכל מי שיושב כאן יודע את התשובה. לפחות מי שנשוי. כי עובדה שהוא נשוי. כלומר, מי שהתחתן, אז הוא ודאי יודע שזה מאוד ייתכן. כלומר, כמעט אי אפשר אחרת. כל אחד יכול, תמיד חיפשתי בדיוק, וחיפשנו ורצינו שזה יהיה בדיוק, איך שאומרים, המכסה ש, שבדיוק מכסה את הסיר וכל זה, אבל ראינו שזה לא כך. ורק אחר אדם יכול להתחתן. כשהוא מבין שבאמת, מן הסתם זה שונה ויש הרבה שונות, אז הוא יכול להתחתן, אני חושב. ולכן אתם נמצאים כאן, סימן שאתם יודעים את זה. כמעט זה לא שאלה. השאלה שיותר אנחנו אולי באים להתמודד, איך באמת מתמודדים, איך באמת, לפעמים זה נראה לאדם לא כל כך נחמד, הוא היה רוצה, הוא נגיד אחד יתראה רבה בבקר, הוא אומר, תשמע, גיליתי, חשבתי שממש, זה בדיוק מתאים, אבל אני רואה שזה מאוד שונה. אז מה, כן, מה הכלים שיש לנו באמת להתמודד עם השונות הזאת? חשבתי, אנחנו עכשיו ברשויות בראשית, עוסקים הרבה ב... לפי מקורות, שכחנו לתת. הם מבקשים. טוב, זה לא דחוף. לא דחוף עכשיו. כן, לא דחוף. אם אנחנו מסתכלים, שמעתי פעם ככה מראש הישיבה בקרן ביאמן, הרב גולדוויכט, הצל. בפרשיות האלה של בראשית, אז זה היה מוכיח, הראה, שאבותינו, כל אב, התחתן עם אישה שהופכית לו במידה שלו. אברהם אבינו היה מידתו חסד, כן? כולם יודעים מידתו חסד. ושרה, רואים בכמה הופעות שלה, בכמה הדיבורים שלה, היא יש לה תקיפות, יש לה, כן, אם זה בתחילת הסיפור עם הגר, זה אומרת לו, חמסי עליך, אני נכין לתת שפחתי, כן, ביטוי כזה, חמסי עליך, זה לא, כן, יש לה איזה תקיפות לשרה. ואחר כך, עוד יותר, גרש את האמה הזאת ואת בנה. אברהם, החסד שלו כל כך גדול, אפילו לישמעאל, הגר אולי בכל זאת, והירה בעיניו עוד נועד שהוא צריך לקבל איזה צו אלוקי, כל אשר תאמר לך שרה שמה בקולה. אברהם עם החסד שלו, לא פשוט לא כל כך להתנהג באיזו. באה שרה, איזה מידה של מידת הדין קצת, ואומרת לו, גרש את האמה, כן? וזה מה שקורה באמת, היא צודקת, כן? תקבל את אישור אלוקי לזה. אולי גם חשבתי שאפשר ללמוד מזה. תמיד אומרים, תשמע, האמא זה המלטפת והחסק ככה וזה, ואבא יותר, יש אנשים שלפעמים התכונה שלהם שונה. לא תמיד, אז לא יודע, אולי אפשר לראות כבר מכאן שזה לא חייב להיות. כלומר, ודאי שזה גם יכול להיות נורמלי הפוך. שלפעמים האבא הוא ככה ערך עם הילדים וככה וזה, והאמא לפעמים צריכה לתפוס את המושכות ולהגיד דברים ברורים, וזה מה ש... רואים, אפילו אצל אברהם ושרה, כן, זה הופיע בצורה כזו, אז זה בטח לא... יש המון, המון להתבונן. מה?
זה לא היה הבן שלה, זה לא חוכמה.
כן, אבל בסדר. בסדר, אבל בסדר, זה בחינוך, זה קשור ליצחק, כן? זה קשור לחינוך של יצחק. זה מה שמפריע לה, כן? והיא פה אומרת, לא, לא יכול להיות שישמעאל פה עם יצחק עם הבן שלי. על הבן שלה היא דואגת, לא אכפה, ישמעאל... ותרא, כתוב, ותרא שרה, תסתם מצחק, הכל שם על ענייני יצחק, שומע, אני ארש פה את הארץ, והוא מלמד אותו דברים לא טובים, וזה. אחר כך ביצחק, אז זה הפוך. יצחק הוא מידת הדין, הוא גבורה, כמו שמופיע בספרים, נסתר וזה. ורבקה היא כולה חסד, כמו שרואים, את החסד, עם אליעזר, אז מידה הופכית, דווקא זה משלים. יעקב אבינו, ככה כתוב, ככה הוא היה מדבר קצת בדברים, קצת בפנימיות של שהוא מידתו תפארת. תפארת זה שלם, זה משלב את החסד והגבורה. אז היו לו שתי נשים. היו לו שתי נשים. כדי לתת, כן, ואני לא, עוד לא הספקתי, ואני לא יודע מי רחל ולאה, מי יותר החסד מזה. לא יודע, לא צריך דבר, ניסיתי קודם מה לחשוב, לא, אולי מישהו יודע, יגיד, אני לא זוכר מי הוא אמר, אבל שתי נשים. בגלל שהמידה שלו, הוא כולל את המידות האלה, אז הוא צריך גם שתי נשים שהופכיות כלפי כל מידה ומידה. אז ממש רואים, כן, באבות, כן, לפעמים אדם אומר, אולי, יש לו איזה ציור כזה, איזה משהו אידיאלי, אז הוא אומר, לא יודע, בטח, לא יודע, הרב הזה, בטח אצלו, הכל זה בדיוק אותו דבר. אבותינו, בטח זה בדיוק אותו דבר. לא, תשמע, לא, זה בדיוק היה הפוך. למה אתה נתפס בפעם שהיה איזה חבר שהוא ככה, היה מחפש את זיווגו? והיה לו איזה ציור ככה, אז דווקא הרב צוקרמן, אני זוכר שבעזרת השם הוא יבוא רבע לחמש, אז הוא אמר לרב צוקרמן, הציור שאתה מצייר, אז גם לרמב״ם, גם לרב קוק לא אישה כזאת. אתה, יש לך איזה ציור, זה לא... אז לכן, קודם כל נראים באבותינו, הם באמת דווקא הושלמו, והגיעו מי גדול מאבותינו, שדווקא היה להם נשים, במידה הופכית להם, וזה השלים אותו. רואים את הדבר הזה, חז"ל, כשהתורה כותבת לנו, כשהקדוש ברוך הוא כן בורא את האישה, מביא את האישה לאיש, הוא אומר, לא יטוב אדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. המילה הזאת, עזר כנגדו, אין רק קצת דבר לא ברור. עזר, הרי כנגדו, זה נראה לא כל כך עזר, נכון? כנגדו זה נראה משהו שמנגד לך. יש עזר ויש נגדו. אז לכן חז"ל נרצו להגיד, אם זכה, עזר, ולא זכה כנגדו. משמע שכנגדו זה דבר לא טוב. נכון, השאלה מה זה כנגדו? בא, אז כאן יש את הפשט, תראו כאן מקור שלוש, אומר עמק דבר. עמק דבר יש דברים, אחד, דברים נפלאים בכלל, וגם ונראה כאן היום כמה דברים בענייני איש ואישה שהם דברים נפלאים. אומר עמק דבר, מקור שלוש, לא טוב להיות אדם לבדו, לא הוא אומר ככה, לא לעניין נקבה דיבר השם שיהיה ממין האדם. וזה הפשיטה. כלומר, ודאי שהאיש צריך אישה, כמו שבעל החיים יש להם איזה בן זוג, אז גם לאיש, זה דבר פשוט. פשוט שהוא לא צריך להיות לבד. אבל לא על זה הקדוש ברוך הוא מדבר. לא טוב להיות האדם לבדו. אלא לא טוב, שורה ארבע, שיהיה לו נקבה, כמו לשאר הברואים, שאינם לעזר בכל הליכות החיים, ורק בעת הזיווג היא מזדמנת לפניו. אבל לא טוב שיהיה אדם בזה האופן. כל הברואים, הם בכלל לא חיים בזהו, כן? יש פעמים, אני יודע, יש כל מיני חיות, אלה חיים בקבוצות של אדרים של סחרים, אדרים של זה, יש איזה נקבה, איזה... הם לא חיים, כן? איש וכאילו, זכר ונקבה ביחד. על זה אמר הקדוש ברוך הוא, לא טוב להיות אדם לבדו, כי הוא צריך אישה. לכל הליכות החיים, שתהיה איתו ביחד. אבל כן, ואומר, אעשה לו עזר כנגדו, שורה 9, משום שהאדם אין טבע מינו באופן אחד, כי כל המידות וכל הברואים כוללים בו. אומר האדם, יש לו, כוללים בו כל הסוגים וכל המידות. אז אומר הקדוש ברוך הוא ככה, אם אני אברא רק מין אחד, נגיד, להבדיל, כן, אבל רק לצורך הזה, כן, בשור, סתם, בבעלי חיים, אז אין סוגים של כל שור יכול להזדווג עם כל פרה. זה לא, אין בזה שום עניין. לא צריך לזה משהו מיוחד. אבל האיש, בגלל שהוא כלול מכל מיני מידות, מכל מיני תכונות, אומר הקדוש ברוך הוא, אם אני אעשה איזה סוג אחד באישה, אז זה לא יתאים לכל אחד. אלא אני חייב לברור אישה כזו שהיא כלולה מכל הצורות ומכל הסוגים, שכל אחד ימצא את זיווגו. ככה הוא מסביר. אומר, אבל האדם הוא כלול, אינו באופן אחד, כי כל המידות וכל הברואים כלולים בו. וזה האדם טבעו נוטה לזה אופן, וזה האדם להפך. על כן יש לעשות את העזר, שהיא האישה הראויה לכל אופן שיהיה באיש, והיינו כנגדו. איכשהו נצרך לעזר תמידי לפי תכונתו. אז זה הכוונה עזר, שיהיה לו עזר, שהאישה באמת תהיה כלולה בכל התכונות, כמו שהאיש כלול בכל התכונות, גם לאישה. סוג מין אנשים הוא כזה שהוא כלול מכל התכונות, ואז ממילא כל אחד יכול למצוא את מה שמתאים לתכונתו ושתהיה לו עזר. אבל זה הכפשט. עכשיו הוא אומר משהו אבל מאוד מיוחד, וזה תראו בהרחב דבר, הבאתי כאן בארבע. אומר הנציב בארבע, זהו לפי פשוטו, והמדרש ידוע בפירוש רש"י, זכה עזר לא זכה כנגדו. אמנם אומר הנציב קשה לו, גם לפי הדרש אינו כמשמעות, שתהיה נברד כדי לצערו. ואין משמע בלשון השם עזר כנגדו, אומר הנציב קשה לי הדבר הזה. אי אפשר להגיד, כן, וזה גם שוב, אדם צריך לדעת את האמירה הזאת קודם כל, הברורה שהנציב אומר, לא יכול להיות שהאישה נברא רק כדי לצער את האיש. שזה השם ברק, כאילו זה הפשט של, זכה עזר? לא זכה כנגדו שמה? שתצייר אותו? הוא אומר, עציב זה לא יכול להיות, לא יכול להיות שלשם זה ברד. הקדוש ברוך הוא את האישה? וגם הוא אומר, זה לא עולה מפשט הכתוב, איפה זה כתוב? במילה עם עזר כנגדו, שיכולה להיות כזו שמציירת אותו, איפה זה? אלא הכוונה, אומר הנציב, שהניגוד יהיה לעזר. שומעים? פה אנחנו, כן, לומדים, מה שאמרתי גם באבותינו, וגם אנחנו רואים כאן. אומר הנציב, עזר כנגדו, חידוש הנציב, פירוש מפלא. כנגדו, מה שהיא כנגדו בדיוק זה העזר. למה? הוא מביא דוגמה. הוא אומר, למשל, אדם שהוא כעסני ורגזני, כן? אדם כעסן. אז הוא בא, נכנס הביתה, כולו, כן? ככה, כועס על איזה מישהו, רותח על איזה מישהו. הוא גם מתחיל להשמד את דעתו, כן? בבית. אז יש שני סוגי נשים, שני סוגי אפשרויות. כן, זה גם הפוך, כן, זה לא יודע, האישה, אנשים, האישה באה. אז יש אחת, שומעת את זה, אומרת, מה? ככה הוא עשה לך? מה, שתקת לו? עכשיו אתה צריך, תן לו בראש, מה פתאום? הוא שמח, הוא אומר, או, איתי, ברוך השם. הוא שמח, ברוך השם, אותו ראש. אבל, עובר הזמן, אז הוא באמת, הוא הולך אפילו ככה, הוא מקבל איזה, כן, חיזוק, ועוד, מי יודע, עוד מרחיב את הזה, מוסיף יש למדורה, וכועס, ועושה כמה צריך. עובר איזה יום, עובר איזה יומיים, לא יכול ללך, לא יכול להסתכל על בן אדם הזה. הוא אומר, פשש, מה עשיתי? רגע, איך הגעתי לזה? את חיממת אותי. כן, רגע. אז פתאום הוא אומר, היה נראה לי בהתחלה שזה עזר. אבל התברר שהעזר הזה, זה היה נגדי. זה עזר, זה במה שהייתה עזר, התברר שזה כנגדו. אבל הפוך, אם כשהוא בא, היא שומעת את זה, היא אומרת לו, כמובן צריך, לפעמים חזר אומרים, אין מפייסים לאדם שעת כעסו. אבל אישה חכמה, תמיד אני עושה כאן, הדרכת החתנים, לא, אתה בא, יש איזה מצב, תעשה כביש עוקף ויכוחים. כביש עוקף מריבות. אתה רואה עכשיו זה, אתה יכולה לשבת, להרגיע אותו. נראה לי ש... בוא, קודם תאכל, אחרי זה נראה מה קרה. נכין לך משהו, מה מרגיע אותו? ברגע הראשון, הוא אומר, היא נגדי. היא נגדי, למה היא לא חושבת? למה מצדיקה אותה? הוא אומר, היא נגדי, לא נותן. הוא רוצה עכשיו ל... אבל עובר שעה, שעתיים, הוא רואה בעצם, ממש כוח, עזרתי. אז התברר שהכנגדו היה לו לעזר. שומעים? חידוש נפלא של הנציב. בואו תראו, הנה אומר כאן. אז הוא אומר מקור 4, שורה 3. שרי מישהו כעסני ורגזני, אם אשתו תהיה עוד מסייתו לכך, אף על פי שבשעת הרוגז, הוא נהנה מזה, הביא לו לעזר. הוא מרגש יופי, היא חושבת כמוהו. אבל אחר כך ששר הרוגז, יש לו צער הרבה מזה, שהוסיף אשתו יש לה ועצים למדורה. וראי כנגדו, מה שאין כן אם היא תהיה מנגדתו מתחילה, ותשכח חמתו, ותפייס אותו, האדם שהוא מרוגז עליו, אבל בשנרד באותה שעה שהיא מנגדתו, מכל מקום היא העזר האמיתי, שאין למעלה ממנו. וכן מי שטיבו ששמח ביותר וכדומה, מביא כאן דוגמאות, יש לך את הדוגמאות, כן, אחד שמח, הוא שמח, הוא שמח, הוא עלי, גם כשלא צריך כבר, בואי, תשמע, יש פה עכשיו זה, צריך שמישהו יעמיד אותו על מקומו. אז הכנגדו פה, רק מועיל. אז אומר הנציב, זה החידוש, שבדרך כלל, אומר, ואם כן, הפירוש עזר כנגדו, במה שתהיה מנגדתו תהיה לעזר. כן, טוב, לא צריך לקחת זה דווקא בכל דבר, עכשיו תגיד, אישה תלך אבל תגיד, טוב, כל דבר שהוא זה, אני שמה לו קצת, עושה מעצורים, בלמים, צריך לראות, כמובן, בחוכמה, וזה, אבל יש פה לימוד. וחזל הוסיפו, שאם הוא זכה, אז נשאר העיקרו עזר, היינו במה שהיא מנגדתו מתחילה, זה היה עיקר הקשר שלהם, שדווקא בכנגדו היא עוזרת לו, זה זכה עזר. זכה עזר בנגדו. זה יהיה עיקר הזה שדווקא היא בכנגדו, במה שהיא שונה, במה שהיא דווקא עוזרת לך. זה לא ממש התכונה אחרת, זה משהו שלא משתדל אותו. הרבה פעמים אתה תראה, אם תתבונן נכון, אם תתבונן נכון, תראה כמה השלמה, כמה טוב יש לך דווקא מהכנגדו הזה. היינו, ואם לא זכה, נשאר העיקרי כנגדו. מה שהיא עזר מתחילה, הוא נשאתו לכל רוח רע, שעוברת עליו, ואין לך כנגדו גדול מזה. חסר פה איזה שורה. אז זה הנרם בנציב, כן? לימד אותנו. עזר כנגדו, זה דווקא האישה היא עזר בכנגדו. הנציב, הוא מרחיב ככה, לא הולך בבחד פרשת בראשית, ויש לו אחר כך במקומות אחרים, הוא הרבה מזכיר את הנקודה הזאת. והוא אומר שזה הפשט, בגבי למח כתוב שיהיו לו שתי נשים, עדה וצילה. ולא ברור מה התורה צריכה לספר, למח מה שהיה איתו היה איתו, אבל מה זה משנה, ויקח לו למח שתי נשים, אחת עדה ואחת צילה, והוא מדבר, מה? אומר הנציב תראו בחמש, ויקח לו למח, ויקח לו, בכלל איפה שכתוב לו, תמיד אז הנציב לומד שזה, כל פעם שכתוב לו, ויקח לו, ויש שם אחר כך ולזר, פנחס, אהרון לקח לו לאישה, לא, כל פעם שכתוב לו, הוא לומד מזה איזה איתור, זה משהו מיוחד. אז גם כאן הוא אומר, ויקח לו, ויקח למח מבעיה, אלא משום שבדורות הללו, הוא אומר, היו הכל מרבים לקחת נשים לא להתבנים, וזה היה עיקר, רצון הכתוב יכול להרבות יישוב העולם, ובאותו עת שלא היה יישוב מרובה כל כך, היה ריבוי הבנים למצווה. אבל זה לא לפרה וביה. מה שאין כן להיות לעזר, כתעודת אישה לאיש, יש מה שאישה היא לעזר לאדם. לעזר, יש לו ביטוי, עזר, הנה עוד רגע, זה הפרה, די בכל זמן באחד. אבל למה לקח לו, היינו להיות לעזרו להליכות העולם. יש עזר בהליכות העולם. זה אני חושב, יותר קשור אולי לדברים שלה, של הדעות. יש צד של אותו ראש. אותו ראש, יש צד של אותו ראש. חושבים, ידע בדברים, למרות שגם לא על זה נופל דבר. הרבה פעמים, אני אומר בדרך כלל, גם אני אומר שוב לחתנים, אני אומר, בית, כאן זה חסר לא נופל, על אני יודע מה, אם זה אותו יודע, רוצה להצביע נגיד לשס, וזה רוצה להצביע למפיד, לא יודע, כן, דברים כאלה. לא על זה, דווקא על הדברים הקטנים, על היחס היומיומי, הפשוט, הטבעי, על זה, גם על הדברים, כאילו יותר מהותיים בהשקפת עולם בזה, בדרך כלל גם כן, אנשים יודעים להסתדר, אם הם נבונים, הם בוגרים, הם יכולים להסתדר עם זה. זה לא, שאלה ממה מתחיל, כל הקשר, תכף נלמד על זה משהו. אז הוא אומר שללמח היו לו שתי נשים, עדה וצילה, זה אומר, זה שני הסוגים האלה שאמרנו, עזר ונגדו. עוד תראו כאן, כשמאחת עדה, שורה 17, שהיא הייתה מסירה אותו מן הדרך, אם עמד בדרך כסלות וכדומה, זה הכנגדו, כן? ושם השני צילה, יושבת בצילו תמיד, כאילו אומרת כן על כל מה שאומר, כמו הצל. אז זה עדה וצילה. עדה הייתה בגדר של הכנגדו, ועדה הייתה, וצילה הייתה בגדר שבצילו, שכאילו אומרת כן לכל מה שאומר. אז למח לקח לו שתי נשים, שיהיה לו בשתי התכונות האלה, כזאת וכזאת. זה כאן, זה חידוש יפה, שקשור למה שאמרנו כאן בעזר כנגדו. השאלה באמת, איך אנחנו, כלומר, אני רוצה פה לחדד יותר נקודה מסוימת, מה עוזר לנו, איזה הסתכלות אנחנו כן צריכים לרכוש בשוני הזה. אדם, שמור, נתקל בשוני, ולא תמיד אדם כן ידע את כל הדברים שאמרנו כאן, והוא חושב שזה קשה להסתדר עם זה. אני אומר, מהרמות דברים לפעמים מהותיים יותר, והם הכי, הכי פשוטים של בית, של, לא יודע, יכולים, אחד אוהב בשבת דבר כזה, בדיוק כמו שלא דבר אחר, אוהב כאלה, יש הרבה שינויים. אז ראיתי ספר שאני מאוד אוהב, גם שוב מדריך את החתנים, התבונן בספר הזה, ספר שכינה ביניהם, של הרב בלייכר שליטה, שיהיה בריא. הרב בלייכר, בספר זה שכינה ביניהם, אז יש כאלה קצת קוראים אולי את ההתחלה, רואים ככה דברים גבוהים וזה נבלים, אומרים, בוא נעזר, כמה היו כאלה שאמרו לי, תשמע, אני כאן לא כך מבין בספר הזה. אבל אני אגיד לכם שהשבוע ככה עברתי יותר כמעט עד הסוף, וראיתי המון דברים מעשיים, פשוטים, הדרכות, נפלאות. אבל יש נקודת מוצא שאותה אני רוצה להסביר. ואני תמיד ככה מספר שהיה לי זה, כשראיתי את הספר שכינה ביניהם, ראיתי את השם שכינה ביניהם, אז אמרתי, רגע, מה? ככה דנתי עם עצמי. אמרתי, שכינה ביניהם, הרי כתוב זכו שכינה ביניהם. ואז ניסיתי לתרץ לעצמי, מה ההבדל אם אנחנו אומרים זכו שכינה ביניהם, או שאני אומר שכינה ביניהם. והלימוד הוא כזה. כשאנחנו אומרים, זכו שכינה ביניהם, ככה הסברתי לעצמי, אני אומר, ואחר כך מצאתי את זה קצת בתוך הדברים כאן. אדם יכול לחשוב ככה. אני הלכתי, כן, חיפשתי אישה, חיפשתי הרבה, חיפשתי קצת, כל אחד לפי המסלול המכשולים שהוא צריך לעבור בדרך, עד שהוא מגיע. וברוך השם, נפגשתי עם אישה, החלטנו להתחתן. הכל, כביכול, מאיזה נקודה חיצונית, שהיא גרמה לנו, שהיא הביאה אותנו להגיע למפגש הזה, החבר שלו הכיר, וזה בדיוק חשב, שכל אחד לשטחן, שהוא חשב על זה, ונותנים לו גם מתנה, חשוב. אחר כך מתחתנים, ואם באמת בונים בית, טהרת, הקודש וכל זה, זכו שכינה ביניהם. שכינה תשרה שם במקום הזה. אבל כשראיתי שכינה ביניהם, זה פתאום הבנתי אחרת. שכינה ביניהם אומר שברגע הראשון, כבר מההתחלה, מה שבכלל חיבר כאן, מה שבכלל גרם להופעה הזאת, לעמוד תחת החופה ולהגיד, הרי אני מקודת את זה, זה השכינה ביניהם. יש כאן משהו הרבה יותר עמוק שהוא מוליך אתכם בכלל לעצם הבניין הזה. וזה עומד ביסוד כל הבניין. הוא מרחיב את זה אפילו עוד יותר, ובואו תראו כאן את המילים האלה. שמונה, במקור שמונה, שכינה ביניהם, מקור צד שני. חז"ל אומרים, איש ואישה זכו שכינה ביניהם. ודבריהם צריכים ביור. הוא שואל לנו בכלל. אנחנו צריכים לומר ששכינה שורה בבית המקדש. שכינה שורה על כלל ישראל. כמו שכתוב, ושכנתי בתוך בני ישראל. אז מהו המובן של להיות שכינה שורה בין האיש והאישה? מה לשכינה שייכת לדברים הגדולים ונשגבים, מציאות החיים הפשוטה שבין איש ואישה? עוד יש להבין. מה כוונת חז"ל באומרם שכינה שורה בין האיש לאישה? לכאורה צריך לומר שהשכינה שורה בתוך. שכינה בתוכה. מה זה ביניהם? מסביר הרב לייכל, כאן אני אומר, יש פסקה שצריך קצת להבין אותה, ננסה אומר ככה, ביאור הדברים בעזרת השם ככה, במקור 8 שורה 11, אומר הרב זצ"ל, שאור השכינה זה כנסת ישראל. האידיאל הישראלי ששורה באומה כולה, זה הוא מסביר, מה הרב מסביר על השכינה? שכינה זה כנסת ישראל, האידיאל הישראלי ששורה באומה כולה, עושה אותה לחטיבה אחת בכל דורותיה. האמת, תכף נסביר, האמת האלוקית, האידיאל האלוקי, שעומד ביסוד העולם, שמתוכו נברא שמיים ונברא העולם, מתגלה ומופיע בעולם בכלל ישראל. השכינה, אם כן, היא אותה המהות הכללית, כוח חיים אחדותי, נשמה כללית, השוכנת בכלל ישראל כתכונת חיים, ככישרון אלוקי. כלומר, כל אדם, יש הקדוש ברוך הוא ברא עולם, אין לו מטרה בעולם הזה, להופיע, להתגלות בעולם. הדבר הזה מופיע בכללותו בכל עם ישראל, אבל הוא מופיע דרך כל אחד ואחד מישראל. בהופעה שלו, בקיום התורה שלו, במצוות שלו, הוא מופיע את השכינה. אבל אין אדם שלם. אדם שהוא חצי אדם, הוא חצי אדם. אדם בלי אישה, הוא חצי אדם. אז לכן, מלמד, אומר כאן בהמשך, שורה 22, חז"ל מלמדים אותנו שהשכינה, אותו אידיאל אלוקי, אותה נשמה כללית החיה ושוכנת באומה בכללה, מופיעה ומתגלה באופן תמציצי ומרוכז ביצירה המיוחדת של איש ואישה. ומה זה אומר? משמעות הדברים היא, שכאן תראו, זה הלב שלה שאני רציתי כאן, שהקשר בין האיש לבין האישה, תשע למעלה, היכולת שלהם להתאחד אינה מתחילה מהם. וזו התאמה חיצונית הקיימת ביניהם. זה לא שבמקרה נפגשתם, זה לא שבמקרה הקדוש ברוך הוא גלגל שיבנה פה הבית דרככם, אלא היא נובעת ממהותה ונשמתה האלוקית דרכית של המציאות שחיה בקרבם ודוחת את החנים זה עם זה. כל אחד יש לו איזה חלקוק, חלקיק, איזה משהו של הופעת שכינה שצריכה להתגלות. איך היא תתגלה? על ידי שהיא תפגוש את החלק השני שלה בצד השני וביחד תופיעו את זה. זה לא יכול, אז מה שדוחף אתכם בכלל להחליט להתחתן זה לא איזה מקרה נפגשנו, אלא הקדוש ברוך הוא יודע שרק באופן הזה, רק אתה והיא, תוכלו להופיע את אותה נקודה שכינתית, כן? שיכולה להתגלות רק דרככם, ולא בצורה אחרת. אומר, כשאנחנו מסתכלים על הקשר במובן כזה, זה משהו אחר לגמרי. זה לא איזה מקרה, זה לא אוקיי, אדם, במקרה, ואוי, לא שמתי לב, לא הסתכלתי מספיק, היא שונה, מידות שונות, זה לא, זה לא, זה לא מתחיל כך. אדם שעומד תחת החופה ואומר לאישה הזאת שעומדת לידו, הרי את מקודשת לי בטבעת, זו כסף ישראל, זה אומר שהקדוש ברוך הוא החליט שדרככם יופיע פה איזה משהו מיוחד, אותה שכינה שיכולה להופיע רק דרככם בצורה הזו. ונכון, יש... לא זכו, שכינה משתלקת, זה לא זכו, זה לפעמים, לא יודע, לא עבדתם כמו שנכון. זה שאדם חייל המתגרש, זה לא מראה ש... אז טעיתי ב... המהלך חיות שהיה נכון. יכול להיות שלא עבדת, לא עשית מספיק, לא, לא, לא מציתם את זה, לא ביררתם את זה כמו שצריך. זה לא מראה שזה דווקא היה טעות. אבל לא ניכנס עד כאן. תראו כאן בהמשך, בתשע, מקור חמש, מקור תשע, שורה חמש. אותה שכינה היא המחברת ביניהם. אותה תכונה אחדותית שהאיש והאישה נושאים בתוכם, היא אשר דוחפת אותם להתאחד, והיא זו שמביאה אותם להתחתן. ללא אחדות פנימית זו לא היה נוצר קשר אמיתי ואהבה אמיתית בין האיש לאישה. כשאדם יודע שזה מה שמחבר, מה שמקשר בינו לבין אשתו, אז כל הדברים האחרים, אני חושב שהם מתקטנים בכלל, אז בכלל לא, לא, לא בא לדיון. שונה, לא שונה. אנחנו אוהבים, אנחנו מקושרים באיזו החלטה אלוקית שהיא הביאה אותנו לקשר הזה. וממנה אנחנו דנים בכל כביכול הבעיות שיש, או בכלל לא רואים שאין בעיות. כי הקדוש ברוך הוא פה שם את חותמו על הדבר הזה, והוא הוביל אותנו להחלטה הזאת. ולא שאדם עומד, אני יודע, כל כמה זמן, ואומר, רגע, אז זה היה טוב? אז זה לא היה טוב? ככה הסביר מורי ורבי, הרב עוזי קלחיים, זה צל. לימדני הרבה בהדרכות האלה. יש גמרא במסכת ברכות, שאדם היה בא ל... היה בא מהחתונה, ובא ונדמד, במערבה. אז היו שואלים אותו, מצא או מוצא? אלה הם קודים כאלה, כן? מצא או מוצא? היו שואלים אותו, מצא, האם יתקיים בך הפסוק, מצא אישה, מצא טוב? או יתקיים בך הפסוק, מוצא אני, מר ממוות את האישה. חריף. אז זה היה קודים כאלה, היו שואלים אותו, מר ממוות? וזה אומר, מצא או מוצא? כבר הם מבינים על מה... השעה לרב עוזי קלחיים, שאל, למה המצא אישה זה בעבר? מצא אישה, מצא טוב זה בעבר. ומוצא אני זה בהווה. אמר ממוות זה בהווה, מוצא, בלשון עבר, הווה. אז הוא אמר זה ככה. אם אדם הוא בגדר, מצא אישה, הוא מבין שזאת האישה, שצריך להתחתן איתה, אין לו ספקות, הכל ברור. הוא לא כל הזמן אומר, רגע, אולי אתה צריך להתחתן עם האי, אולי בסוף זה היה... אולי פספסתי פה משהו. אם הוא מצא אישה, מצא כבר, זהו. מצא אישה, מצא טוב. אבל אם הוא בגדר מוצא, עוד הוא אומר, רגע, אולי זאת יותר נעה. אולי זה היה בכל זאת יצר את חתן שם עם הזה. אם הוא בגדר מוצא. מה ממוות? לא יכול להיות. נכנסת, עמדת את עד החופה, אמרת רד מקודשת לי, מכאן יבנה בניין הכי נפלא שיכול להיות, דרך הזיווג הזה. כך אדם צריך ללכת במשך כל ימי חייו. וכשקשה לו, והוא לא מדברה, ישבו, ידברו, יראו, למה אנחנו לא צריכים לגלות את זה? למה אנחנו עובד לא עובדו? אבל זה יסוד הבניין. יש סיפור נפלא על השכינה ביניהם. שרב, שלמה זלמן אוירבך, סופר, שפעם מישהו ליווה אותו הביתה. אבל שלמה זלמן אוירבך היה גדול ישראל, פוסק הדור, לפני 10 שנים בערך, נפטר. ומישהו ליווה אותו הביתה, אז ראה שלפני הכניסה לבית הרב אורבך ככה סידר את עצמו קצת, סידר את הכובע, ושנכנס הביתה סיעד אותו המלווה, יש מישהו בבית מחכה לרב, איזה מישהו, איזה רב, מישהו מכובד מחכה לך שאתה ככה בסדר? אמר הרב אורבך, לא, כתוב שכינה ביניהם, אני נכנס עכשיו, השראת שכינה, צריך להיכנס יפה. ככה הוא חי. אדם חי ככה, אז אמרתי, ככה הסברתי, הוא אומר שבלוויה של אשתו, אשתו נפטרה קצת לפני שנה, חיו בערך, לא יודע, 45 או 54 שנה ביחד, משהו כזה. אז הוא אמר לה בלוויה, ככה עמדו להיחסות את ה... אז הוא אמר, והאורבך לא חשוד בגאווה או משהו, כן, היה... פעם היה באיזה מקום, אמרו, פוסק הדור, אז רואים, יש תמונות שהוא עושה. אני, כאילו, סולד מהרעיון שאומרים על הפוסק הדור, כאילו, היה... אבל שם, תחת ה... לפני הפרידה מאשתו, הוא היה צריך להגיד איזה משפט, ללמד את הדור, שיש אפשרות לחיות בצורה כזו. הוא אמר לה, יודעת, נוהגים לבקש סליחה. לפני שאדם נפרד, דרך האחרונה, מבקשים סליחה מהבן הזוג. אבל את יודעת שאין לי על מה לבקש ממך סליחה. כי כל חיינו חיינו על פי השולחן ערוך. איך הוא אמר? כן, זה היה דבר מדהים. אבל אני הקטן, אני מוסיף, תמיד אני מוסיף לזה, אני אומר, אז ודאי, חיים על פי השולחן ערוך, אז הכל ברור, הכל... אבל אני אומר, גם מי שחי ככה, כשהוא נכנס הביתה, הוא יודע שהוא נכנס, וזה השראת שכינה, אז ממילא גם, יש הרבה אנשים שמקיימים את השולחן ארוך, אבל אם זה לא הולך, כן? הם בכלל, דווקא לפעמים, מרוב שמקיימים את השולחן ארוך, הם צריכים לבקש סליחה. אז זה לא תמיד כזה, זהו, כן? אז לכן אני תמיד מוסיף את העניין הזה, שצער אורבך, זה לא רק, זה לא, הוא אמר, אני רק מסביר אותו, כן? אני מקווה שאני... אבל מי שחי ככה, שהוא נכנס הביתה, הוא יודע שהוא נכנס להשראת השכינה, וכל הזה הוא צריך להיות כמו שצריך, אז ממילא אין לו על מה לבקש סליחה מאשתו. אני חושב שזה נקודה פה, השכינה ביניהם הזה, זה הנקודה שהיא מובילה את האדם, ויכולה באמת להיות מתכון, כן, לחיים טובים ומאושרים. אז כאן הוא, אחר כך, בספר הזה, שכינה ביניהם, כמו שאמרתי, יש הרבה... זה, פה הוא מציב את היסוד, כן? קודם כל, את המהות של הדבר, לדעת שמה שמחבר, זה אותה שכינה ביניהם, לכן שכינה ביניהם, הכוונה, השכינה היא שמחברת, זה לא בתוכם, אלא השכינה ביניהם, זה השכינה שמחברת, היא המחברת ביניהם, כן? אז... אנחנו מביא כאן, הבאתי כאן, מקור 10, מקור 11, כל מיני, איך באמת, יש חילוקי דעות, יש, לא חייבים להגיע להסכמה. ותראו כאן איזו הערה מיוחדת שהוא אמר, עניין של לימוד משותף. דוגמה, גם איך מתייחסים לשוני, ב-12, תראו. הנקודה הזאת מפיעה פעמים רבות שבני זוג לומדים יחד בחברותה. לפעמים הלימוד יחד עלול ליצור מתח בין האיש לאישה. שהרי הבא למד את הדברים לפי סגנון הלימוד שלו, דייק בכל מילה, בכל משפט וכדומה. ואילו האישה, פעמים הרבה לומדת בסגנון אחר. עלול להיווצר מצב שתוך כדי הלימוד, הבעל יזלזל באשתו, מתוך הרגשה שהיא לומדת בצורה לא כל כך רצינית. והאישה מצידה יכולה להרגיש שבעלה מתפלפל בכל מיני פלפולים, ואת התוכן עצמו לא באמת מבין. צריך זהירות. כלומר, רוצים לפעמים להרוויח, צריך שלא חלילה. אלא, אז איך באמת לומדים? כאן אומר כאן, מקור 12, שורה 9. על כן, על הבעל לדעת שכאשר הוא לומד תורה עם אשתו, הוא לומד את התורה של אשתו. עכשיו זה לא חבור אותה בישיבה, אין בהכרח צריך לפלפל די בכל דבר ודבר, על הבעל להקשיב, להבין מה האישה אומרת. לא מה הרמב״ם אומר, אלא מה הרב קוק אומר, עכשיו היא חשובה. חשוב מה היא אומרת, עליו להקשיב לכל מילה שלה בצמאון. למה? כי אשתו אמרה את הדברים האלה. ואם היא אמרה, זו כבר סיבה שזה יהיה חשוב לו. הדבר נכון גם ביחס לאישה. כשלומדת עם בעלה, לומדת התורה שלו. תורה דילי. אם אמר משהו, הרי שזאת האמת שלו, וזה כבר הסיבה שהדברים יהיו חשובים בעיניה. שהיא תרצה להקשיב לדבריו. מתוך אישה כזו, אף אחד מבני הזוג אינו נחנק, משום שלכל אחד מותר להגיד את שלו בחופשיות. והאמירה שלו לא גומרת לזלזול, אלא כל אחד מהם שמדבר לא עושה זאת מתוך הרגשה שהוא חייב למצוא חן, בוא אני אגיד את זה באיזה צורה, ואני אומר מה שאני חושב, מה שאני יכול להגיד, ואני יודע שהשני יקבל את זה בצורה הכי טובה שבעולם, כי באמת אנחנו לא בוחנים פה, כן? זה לא איזה מבחן או איזה... כל אחד יודע לשמוע, לקבל, להבין את בן הזוג, וגם לשמוח בדבריו. 13. ההקשבה של האיש והאישה זה לזה, השותפות והעידוד, בונים לאט לאט את הקשר העמוק, האחדותי, האידיאלי בבני הזוג. בתוך האמונה וההכרה, שוב חוזר הנקודה הזאת כל הזמן. באחדות האלוקית, בהשראת השכינה השרויה בקרבנו, נבנה בניין העדין, הצילי והעמוק הזה. אי אפשר לתאר אותו מקשר בו מכהבה, נבנים בדרך הזאת, אחרי שנות ניסויים רבות, כיוון שיסוד הקשר בין אשת לאשתה איננו קשר חיצוני, כמו שאמרנו, לא איזה מקרי, לא איזה מפגש מקרי, אלא יסודו באחדות האלוקית, בתכונה שטבועה בהם. הקשר והאהבה שיוצאים אל הפועל עם השנים, הם לאין ארוך גדולים יותר מכל החלומות, ומכל הדמיונות שבני הזוג חלמו עליהם בזמן החתונה. וגם המשברים הניצבים בדרך ויש הסכמה בכל מיני נושאים, הינם שותפים בהתבוררות ובהופעה של המדרגה הגדולה יותר בקשר והאהבה שביניהם. אז כאן, באמת, התמצית הזאת, הרב בלייכר ככה הציב בהקדמה לספר הזה. כתב, אהבתי את ההקדמה, הוא בעצם כלל פה בהקדמה הזאת, זה תכונה של אדם גדול, הוא כלל בהקדמה הזאת את כל מה שהוא אומר בספר בעצם. אז בוא אני כאהבתי את זה ככה, אמרתי נסיים בזה, ב-14. פלא גדול קיים בחיינו, והוא שיסוד החיים, האחדות האלוקית האידיאלית, הוא, כן, מה שאמרנו, אותה אחדות אלוקית, אותה השראת שכינה, היא יסוד הקשר הפנימי שבין איש לאישה. מתוך כך, כל מציאות חייהם יכולה להיות הבאה של אידיאל אלוקי טהור, אצילי וקדוש שכינה ביניהם. זה חידוש גדול, שאינו נמצא בשום מקום אחר בבריאה, זולת באיש ואישה. שממקור השראת השכינה האלוקית, הוא מופיע על כל ישראל, נמשכת השראת השכינה לבניין הבית. רואים את זה, רואים את זה חז"ל אומרים בתרומה, פרשת תרומה, כן? ועשו לי מגדל ושכנתי בתוכם. אז חז"ל דורשים שם, בתוכו לנאמר, בתוכה, בתוך כל אחד ואחד, כן? רואים את זה שאותם סמלים, כן, על השראת שכינה, איפה יש השראת שכינה? בדרך כלל בית המקדש. ואנחנו רואים שאותם דברים מיוחדים שהיו בית המקדש, היו באוהל של אמותינו. מה היו שלוש סימנים שהיה בה, כן? ראינו את זה בפרשיות. היה בשרה, כשמתה פסקו, כשבאה רבקה חזרו. מה היה? היה ענן קשור על האוהל. היה ברכה בעיסה. כן? כמה אפשרים. או שהיו אוכלים קצת והיו סביעים, או שמיד זה היה תופח, לא היה צריך שמרים. הייתה מיד עשה, זה היה תופח, לא היה צריך חכות. כאילו באים הולכים שם, אפשר להכין. היה באים הולכים צ'קצק, היה צריכים להכין להם איזור. זה היה תופח, היה ברכה בעיסה. והיה נר דולק מליל השבת לליל השבת. אלה השלושה דברים שכתוב שהיו בעלה של שרה, וכשמתה פסקו, כשבאה רבקה ויביאה יצחק, האוהל השרה אימו. מה זה אומר? שהאוהל השרה אימו, והנה האוהל כמו שרה אימו, חזרו הסימנים האלה. אז הוא ידע שהיא, כן, זה המבחן. השלושה דברים האלה היו בית המקדש. היה השראת השכינה, היה אש יורדת אוכלת את המזבח, היה השראת שכינה. זה הענן הזה. היה נר דולק, הנר המערבי היה דולק. בצורה מיוחדת, לא מערב שבת לשבת, אבל היה דולק יותר באריכות. והברכה בעיסה, זה היה לחם הפנים. שיסיים אותו למשך שבוע ימים, הוא היה מונח על השולחן, לא היו אוכלים אותו, ואחרי שבוע היו מורידים אותו, תרי, עכשיו בא מהתנור. אז אותם שלושה סימנים שהיו בית המקדש, נמצאים בבית. והם גם הדברים, שאומרים, השלושה דברים, כן, נשים שאינם זירות, חלה נידה והדלקת הנר. זה חלה, הדלקת הנר, זה השראת השכינה. אומרים, זה ראשי תיבות חינה. חינה, חלה נידה והדלקת הנר. אז החינה שעושים, זה רמז הדבר. ראיתי את הרמז הזה באיזה מקום. אלה השלושה סימנים. אז מה שהיה השראת שכינה? הקדוש ברוך הוא, אותו השראת שכינה שהוא משרה בכלל במציאות, הוא משרה בית המקדש? במיוחד כיום שיהיה לנו בית מקדש, אז זה מופיע דרך הבית, הבית היהודי. אז בואו נחזור כאן. אומר, זה חידוש גדול שלא נמצא בשום אחר בבריאה, זולת באיש ואישה. שורה 6, מקור 14. שהיא מקור השראת השכינה האלוקית, המופיעה על עם ישראל, נמשכת השראה השכינה על הבניין הבית הפרטי, על הקשר והאהבה שבין איש לאישה. והיא נותנת ערך אידיאלי מרומם, קדוש וטהור לכל חיינו. ממקור תורת אלוקים חיים. כל מציאות החיים בבית, הפשוטה והנורמלית, ותוכל גם טיפול בילדים וגידולה, מקבלת ערך חדש, ביותה נובעת ומהווה ביטוי חי לחיים אלוקים שבקרבנו. בדור המיוחד שלנו, כשהולך, חוזר ומופיע בנו כוח חיים הטהור והאידיאלי, השראת שכינה חוזרת לארץ ישראל וכל זה, ואנו חוזרים לארץ ישראל, לארץ החיים, הולכת ומתבהר את אמת דולר פנימית זו כמעט כמעט. שנזכה בעזרת השם לבניין גדול של תורה, ולהופעתה של השכינה שתופיע עלינו בניין חיינו הכללים והפרטיים בכל מילואם, היקפם ויזוז גבורתם וכל קדושתם וטהרתם. תודה רבה.